טוב, ערב טוב, שלום עליכם. פרשת עקב. הפרשה השנייה בשבועות הנחמה. אני רוצה להתמקד בלילה בעיקר בשתיים וחצי או שלוש מצוות בפרשה. דרכם נתנסה ללכת על כל הפרשה כולה, ושר כוח, תודה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. דרכם ננסה ללכת על כל הפרשה כולה, וקראתי לזה שתיים וחצי, כי אני רוצה לפתוח במצווה שכמעט ולא מופיעה במוני המצוות, אבל היא נמצאת גם כן בפרשה, ובה אני רוצה להתחיל. בפרשת עקב ישנה מספר מצוות. אולי נתחיל הפעם לא בקריאה של הפרשה כסדר, כמו שעשינו בפעם הקודמת, אלא ישר במצוות עצמן. המצווה הראשונה נמנית היא מצוות ברכת המזון. זאת המצווה היחידה בתורה על ברכה. אין עוד מצוות ברכה ברורה בתורה חוץ ממצוות ברכת המזון. המצווה נמצאת בפרק ח', נסתכל בה לשנייה אחת ביחד. מוכרת לנו הפסוק הספציפי, פסוק י', ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. זאת מצווה אחת, והיא המצווה שנקראת מצוות ברכת המזון, לברך את השם יתברך, כך מנסח אותה בעל ספר החינוך, לברך את השם יתברך אחר שיוכל האדם ויסבע מלחם או משבעת המינים הנזכרים בכתוב כשהוא זן מהם. זאת המצווה הראשונה בפרשה. מצווה אחרת בפרשה שנרצה להיכנס אליה, והיא מרכזית מאוד בפרשה, נדבר עליה בהמשך, היא המצווה שמופיעה אחרי חמישי, פרק י', פסוק י' ב', פרק י', פסוק י' ב', ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה את השם אלוהיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. אגב, המצווה עצמה בהגדרה שלה עוד לא הופיעה, אנחנו נראה אותה עוד מעט. המצווה היא יראה, אבל אנחנו נראה מיד איפה היא מופיעה כציווי. רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה. ומלתם את אורלת לבבכם, ועורפכם לא תקשו עוד. כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, עושה משפט יתום ואלמנה ואוהב גר, לתת לו לחם ושמלה, ואהבתם את הגר. אגב, אני מדלג פה על מצווה חשובה מאוד שאולי נצליח להיכנס אליה, ואהבתם את הגר, מצוות אהבת גרים. מדובר בגר צדק, שמעבר למצוות ואהבת לרעך כמוך, מחויבים בו גם במצוות אהבת הגר. כי גרים הייתם בארץ מצרים. את השם אלוהיך תירא, אותו תעבוד, ובו תדבק, ובשמו תשבע. את השם אלוקיך תירא, זה הסיום של ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה, המצווה היא את השם אלוקיך תירא, והיא מצוות יראת השם. נוסח המצווה, כפי שהיא מופיעה בספר החינוך, להיות יראת השם על פנינו תמיד לבלתי נחתה. ולמצווה הזאת ניכנס בהמשך. מצוות יראת השם מופיעה כאן, היא מופיעה אגב ועתה ישראל, אנחנו נחזור לכל הפסוקים האלה, והאמת שהיא עוברת על כל הפרשה כולה מההתחלה, אנחנו עוד ניגע בה בהמשך. אז דיברנו על ברכת המזון, דיברנו על מצוות יראת השם, ואני רוצה להתחיל את הכל במצווה שלא מופיעה, מצוות לא תעשה, מעניינת מאוד. מיד אחרי ברכת המזון, פסוק י' א' בפרק ח', בסדר, נחזור לשם לשנייה אחת, בפסוק י' א' בפרק ח' כתוב כך, הישמר לך שני, זה השני של הקריאה, הישמר לך פן תשכח, הישמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. לא נראית מצווה, נכון? זה היזהרות כללית, לא לשכוח, כמו והודעתם לבניך ולא לשכוח, יש לנו הרבה, והיה אם שכוח תשכח, הפרשות מלאות בזהירות משכחה. פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצונך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה. ואז מה יקרה? נו, ורם לבביך. אנחנו מכירים, שמנת, אבית, כסית, וישמן, ישורון ויבעת. משה רבנו חוזר הרבה על העניין הזה. נכון? תבוא לבתים ולבקר וצון. הפעם הוא לא מדבר על בתים אשר לא בנית דווקא. הפוך, אתה כן תבנה. פה מדובר על זה שאתה הבונה. ורם לבביך, ושכחת את השם אלוהיך מוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. זה החשש של משה כשהוא מדבר על הדור שעומד להיכנס לארץ. המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים, המוציא לך מים מצור החלמיש, המאכילך מן במדבר אשר לא ידעון אבותיך, למען ענותיך ולמען עשותיך, להיטיבך באחריתך. המון נושאים יש פה. חוזר משה רבינו במדבר על המן. המן בעצם היה ניסיון, צריך להבין את הניסיון שהיה במן, למען ענותך, למען עשותיך. איזה ענותך? לא היינו עניים במן, היה טוב מאוד. למען עשותיך, נו, אני עוד יכול להבין. הניסיון שלא להותיר מהמן בלילה, הניסיון שלא ללכות בשבת, הניסיון של האמונה, אבל איזה עינוי יש בזה? למה זה למען ענותך? עוד נדבר על זה. להיטיבך באחריתך, תזכרו, אנחנו עכשיו לא עוסקים בהבנת הפסוקים, אלא מחפשים פה במדור לחיפוש מצוות מצווה. אני אומר לכם, מסתתרת פה מצוות לא תעשה, לדעה מסוימת, אנחנו מחפשים. לא לשכוח, יש אלף פעמים לא לשכוח. לא לשכוח מה? את השם אלוקיך באופן כללי, אז ודאי, זה חלק ממצוות זכירת יציאת מצרים, זכירת הכל, זה כבר הופיע. אז אם תשכח את כל זה, את מה? את השם המוליכך במדבר, את השם המאכילך מן, וכולי, ואמרת בי לבביך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. אז אל תאמר בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אגב, לפני שאני נחפש את המצווה המיוחדת פה, אנחנו ניגע בה עוד מעט, רק נשים לב לפסוקים האלה. אפשר להתבלבל בהם. אפשר להקרוא, והרבה פעמים כך קוראים, ואמרת בלבביך, שמה תאמר בלבביך, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. אז לא, מה פתאום? לא אתה, לא כוחך, לא אתה עשית, אתה לא עשית כלום, הקדוש ברוך הוא עושה הכל. זה נכון, אבל בוא נקרא את הפסוק הבא, זה לא כתוב. מה כתוב בפסוק הבא? וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כלומר, מי עושה חיל? אתה. כבר לא כתוב פה, אל תאמר שאתה עשית חיל. הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. תזכור שמה שאתה עושה חיל, זה הוא. אז נשים לב, הפרשה הזאת, בשונה מהפרשה שמדברת למשל על אם תבוא אל הארץ ותיכנס שם לבתים אשר לא בנית ובורות חצובים אשר לא חצבת, בסדר? וכולי וכולי. הפרשה הזאת מדברת על משהו לגמרי אחר. הפוך. תיכנס לשממה, תגיע לביצות, ותבנה, ותעשה. תאכל וסבת ובתים טובים תבנה וישבת. ובקרך וצונך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך. מי עשה את זה? אתה. וכל אשר לך ירבה, ורם לבביך, ושכחת את השם אלוקיך המוציאך, יש סכנה, תיזהר מזה מאוד, מהסכנה הזאת. תזכור שאתה באמת עושה חיל. לקרוא את זה נכון. זה לא, אני לא אומר לך, אתה לא עושה, ודאי שאתה עושה. אתה עושה חיל, רק תזכור שהשם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זה מבחן מאוד מיוחד. איזו מצווה יש פה, אם יש פה? דיברנו מקודם על ברכת המזון, דיברנו על יראה, לכאורה שתי מצוות לא קשורות בכלל אחת לשנייה, ועכשיו למצווה השלישית. לא מצאתי כאן את הסמג, אז ביקשתי שישלחו לי אותו. יש ספר חשוב מאוד בין מוני המצוות. יש יסוד גדול שנקרא מניין מצוות. כלל נתון בידינו שישנם תרי"ג מצוות. אבל איך סופרים את התרי"ג, יש מחלוקת בין מוני המצוות. הגדול שבמוני המצוות הוא הרמב״ם, בספר המצוות. ספר החינוך שציטטנו מקודם עובד במדויק על פי הרמב״ם, אלא שהוא פשוט מחלק את המצוות על פי הפרשות ולא על פי סדר המצוות, ומעניק להם את שורשי המצוות ואת רעיונות המצווה ודן בדיני המצווה על פי חלק מהראשונים בצורה אחרת, אבל המבנה הוא של הרמב״ם. וישנם עוד מוני מצוות, ואחד הגדולים שבמוני המצוות, הרמב״ן כמובן כתב ספר מצוות שבו הוא משיג על הרמב״ם, ספר נוסף יש מניין מצוות, ספר שנקרא ספר מצוות גדול, סמג. ידוע, מוכר, הסמג. רבי משה מקוצי כתב ספר בשם הסמג, מגדולי הראשונים, מזמן בעלי התוספות, והוא מונה מצוות. יש נקודות מסוימות שבהן יש מחלוקות, שלא ניכנס אליהם עכשיו. בפרשת השבוע שלנו, הסמג לא הולך לפי הפרשות, אלא לפי מצוות. הוא מפתיע. סמג, מצוות לא תעשה סמך דלד על פי מניינו. הישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. זאת מצוות לא תעשה. הישמר זה לא תעשה. הישמר זה כמו ושמרו. מה המצווה? לא לשכוח? לאו זה... תשמעו את המילים, זה מדהים. זה לא איזה סיפור עכשיו חסידי. זה הסמג בספר המצוות. לאו זה, לאו לא תעשה זה, נאמר אליי במראה. כלומר, זה הגיע אליי בחלום, לכותבו. ויסדתיו, הוא אומר, אני יודע שהוא לא מופיע לפניי, אני יוסד אותו, אבל זה קיבלתי. אני מחויב להעביר את זה, זה חלום, הוא לא קורא לזה חלום אלא מראה, מראה זה מה שקוראים מראה הנבואה, הוא לא אומר נבואה, הוא אומר מראה, ויסדתיו, תשמעו זה גבל, אזהרה לגסי הרוח, לא רע, אזהרה לגסי הרוח, ואחרי כן, הוא כותב, אחרי שיסדתי, ואחרי שהיה לי מראה, עוד מעט הוא יתאר את המראה, זה סיפור מדהים. אחרי כן, מצטיב, ובמסכת סוטה בדף ד' עמוד ב'. אחרי זה בעצם אני בכלל לא מבין איך לא הבנתי את זה, חז"ל אומרים את זה מפורש. למרות שהרמב״ם שהוא יצטט לא מזכיר, ואף אחד לפניי לא מנע, אבל ראיתי במראה, יסדתיו, אזהרה הכוונה היא לא תעשה, בסדר? ואחרי זה מצאתי שבעצם יש לזה מקור. אזהרה לגסי הרוח. מה אזהרה לגסי הרוח? זה ניסוח כמו שאתם רואים נגטיבי. כלומר זה מצוות לא תעשה ולא מצוות עשה. בעצם המצוות עשה היא ענווה. פלא עצום. אמרתי שאני רוצה לעסוק בשלוש מצוות. קראתי להם שתיים וחצי אבל זה שלוש. מצוות ענווה בענוותנותה מתחבאת. ונגיע לזה. זאת מצווה לא תעשה על פי הסמג. הוא מתחיל. הישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. קודם כל נראה איך הוא קורא את הפסוקים. אזהרה שלא יתגאו בני ישראל. אזהרה. שלא יתגאו בני ישראל כשהקדוש ברוך הוא משפיע להם טובה. זה בכלל לא עיסוק עכשיו בהיסטוריה שכשתיכנסו לארץ. כשתיכנסו לארץ זה יבוא לידי ביטוי. אבל זה כלל בחיים. אגב, האזהרה היא, הישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך וכולי, ורם לבביך. קריאה מדהימה בפסוקים. רם לבביך זה איסור לא תעשה של גבל לב, של גסות רוח, בעקבות קבלת השפעת שפע טוב. מה זה כתוב בפסוקים? יש סכנה אדירה שכשאדם מושפע טובה, הוא הופך לגס רוח. הוא ידבר פה עכשיו במילים ברורות. הגאווה הזו היא לא רק בעיה במידות. היא איסור לא תעשה, מוגדר, ברור, שהוא מבטל את חובת הענווה. עכשיו הוא ינסה להגדיר אותה קצת. אני מתחיל מזה. אחרי זה בעזרת השם ליראה, אחרי זה לברכת המזון, בעזרת השם. הלילה עוד צעיר, אבל אני מתחיל מפה. זה ההפתעה, זה החידוש. אזהרה אם כן שלא יתגאו בני ישראל כשהקדוש ברוך הוא משפיע להם טובה. ויאמרו שברווח שלהם ועמלם הרוויחו כל זה. ולא יחזיקו טובה לקדוש ברוך הוא מחמת גאונם. שעל זה עונה זה המקרא. על זה עונה זה המקרא, לזה הוא מתייחס למקרא הזה. ואומר גם בפרשת ואת חנן, ובתים טובים מלאים כל טוב אשר מילאת, וגומר ואכלת ושבעת, הישמר לך פן תשכח וגומר. וזה הפירוש שפירשתי מפורש וסמוך. אומר בוית חנן, אני אסביר במילה, זה עוד לא לגמרי, כי שם מדובר על בתים טובים אשר לא בנית, בורות חצובים אשר לא חצבת. זו בעיה אחרת. היה לך פוקס, מה שנקרא. עכשיו מדובר על אתה באמת עושה חיל. אתה באמת, אתה מקים צבא ומקים מדע ומקים מערכת ומקים מדינה וזוכה לשפע טוב. עכשיו הוא מעביר את זה מהכלל אל הפרט. וזה הפירוש שפירשתי מפורש בסמוך. פן תאכל ושבעת, הפסוקים שלנו, ובתים טובים תבנה וישבת. ובקרך וצונך ירביון וכסף וזהב ירבה לך וגומר. ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך המוציאך מארץ מצרים וגומר. ואז ואמרת בי לבביך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אגב, הקדמתי מה שהקדמתי. לפי דבריו אתם תראו שענבה זה לא להגיד שאין לי כוח לעשות חיל. יש לי כוח לעשות חיל. אבל השם אלוקיי הוא הנותן לי את הכוח. ומכאן אזהרה שלא יתגאה האדם במה שחננו הבורא. תשמעו עכשיו הגדרה. לוקח את זה עכשיו מהסיפור של הכלל לחובה הלכתית של כל אחד ואחד מאיתנו. שלא יתגאה האדם במה שחננו הבורא, הן בממון, הן ביופי, הן בחוכמה. אלא יש לו להיות ענב מאוד ושפל ברך לפני השם אלוקים ואנשים, ולהודות לבוראו שחננו זה המעלה. ובמוסר השירה כתוב, הלא השם תגמלו זאת, וגומר, הלא הוא אביך קונך, הוא עשך ויכוננך. ושיבח הכתוב הענבה שנאמר והאיש משה ענב מאוד. ואמרינן בירושלמי דמסכת שבת, עוד נחזור הרבה למשפט הבא בהמשך, מה שעשתה חוכמה עטרה לראשה, עשתה ענבה עקב לסולייתה. מה שעשתה חוכמה עטרה לראשה, עשתה ענבה עקב לסולייתה. פירוש למנעלה, שנאמר, ראשית חוכמה יראת השם. הראשית זה העטרה, שהעטרה של החוכמה היא יראת השם. ונאמר במשלי, עקב ענבה יראת השם. מבינים חז"ל? לא בעקבות ענבה תבוא יראת השם, אלא העקב של הענבה זה יראת השם. צריך עוד להבין את זה. אבל משמע שהחוכמה הראשית היא יראת השם, כלומר, זה העטרה לחוכמה, והענבה מצליחה לעשות את היראה לסוליה שלה. זה דבר מופלא, נצטרך להיכנס אליו בהמשך לאט לאט. מה בין הענבה לחוכמה? זאת למעלה וזאת למטה וזה היינו הך, נגיע לזה. הוא ממשיך ומדבר על הכל. ואני דרשתי עוד, הוא מספר סיפור. זה חריגה מספר המצוות הקלאסי. הוא מספר על דרשה שהוא דרש. ואני דרשתי עוד. כתוב בפסוק, כי אפילו, יש פסוק בתהילים, תאוות ענבים שמעת השם. תכין ליבם, תקשיב אוזניך. ואני דרשתי, דרשה מעניינת מאוד, מה זה תאוות ענבים? כי אפילו משאלות ליבם ותאוותם שומע הקדוש ברוך הוא ממלא רצונם, אף על פי שלא יתפללו על זה. שנאמר תאוות ענבים שמעת השם. תכין ליבם, תקשיב אוזניך. כשיש ענווה, אתה כבר עוזר לי לדעת להתפלל. לא, תפילת ענבים לא נאמר, אלא תאוות ענבים, תכין ליבם. כלומר, מה שחושבים בליבם. הוא מביא דוגמאות לענווה. סעו ראו, הוא ממשיך לספר על דרשה שהוא דרש, ובהמשך הוא יספר סיפור מה קרה לו בסוף הדרשה. סעו ראו מה פירש דוד מלך ישראל. מה זאת ענווה? ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. כלומר, יש לי לדמות עצמי, הרי דוד לא מתכוון שהוא תולעת. הוא לא בא עכשיו להגדיר הגדרה כימית. כלומר, יש לי לדמות עצמי לתולעת. דהיינו, ככה אני צריך לחוש. שהוא תחת האפר בחרפה. כך כשאדם מת, האפר למעלה מראשו. ולכך, מפני שזאת הייתה תכונתו של דוד, לכך, תחשבו על דוד ועל מסע האיסורים ועל תחת אהבתי הסתנוני וכל האיסורים שהוא עובר וכל החרפות וכל האמירות, והוא מפתח כל הזמן אגב את הביטוי הכי הכי מרכזי אצלו. ואנוכי אני ואביון. תפילה לעני. הוא לא סבל מעניות כספית, דוד. העניות שהוא מדבר עליה היא הענווה הזו. אני עני. אני עובד על העניות הזאת, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך. כלומר, יש לי לדמות עצמי לתולעת שהוא תחת האפר, ולכך היה שפל לפני האלוקים, שהיה מפזז ומחרקר לפני בוראו. זוכרים? עם אהרון, כמו שאמר למיכל, היא מסתכלת מהחלון ואומרת לו, איזה צורה של התנהגות, כהיגלות נגלות אחד הריקים. ומה הוא עונה לה? והייתי שפל בעיניי. עונה לה בתשובה מוזרה מאוד. אני מתנצל, לא הצלחתי להגיע למדרגה שהיא מספיק לפזז ולחרקר. והייתי שפל בעיניי. שם לומד הרמב״ם להלכה, ואין הגדולה והכבוד, אלא השפלות והשמחה לפני השם. ולפני אנשים, כשקילל אותו שמעי בן גרה, זה לא אמירות לקדוש ברוך הוא. אמר, הניחו לו. וכל זה, כן, וכל זה גרמה לו הענווה היתרה. והעריכו רבותינו בגנאי גסי הרוח במסכת סוטה. יש גמרא ארוכה בדף ד' ו-ה' במסכת סוטה, גדולה מאוד, לא ניכנס, שנקראו תועבה. כי נכתיב תועבת השם כל גבה לב. ולא יראו בנחמה ציון. כי נכתיב כי אז אסיר מקרבך את עליזי, מקרבך את עליזי גאוותך. ולא תוסיף לגובהה עוד בהר קודשי וכו' וכו'. והשארתי בקרבך, כתוב בפסוק, עם עני ודל. זה סיפור העתיד. מה אשאיר בקרבך? עם עני ודל. וחסו בשם השם. ואינו רוצה לומר שהגאולה היא עם אני ממש. מה, לזה הכוונה בגאולה? שבסוף יהיה עם אני? שהרי כתוב, כי לי איים יקבו ואוניות תרשיש כבראשונה להביא בנייך מרחוק, כספם וזהבם איתם. אז ודאי שאין הכוונה בעני, לעניות ממונית. אלא רוצה לומר, עם ענב. וכן תרגם יונתן בן עוזיאל, עם עני, עם ענוותן. ואומר בספר משלי, גאוות אדם תשפילנו, ושפל רוח יתמוך כבוד. ואמרו רבותינו, מאוד מאוד הווי שפל רוח שתקוות אנוש רימה. ומותר האדם מן הבהמה, עין כי אם עבודת הבורא יוצר הכל ולעשות לו נחת רוח, תוכחת הענבה, הוא מסיים, למה הערכתי פה? בשביל הסיום. תוכחת הענבה דרשתי לרבים, כך. וסיימתי דרשה. בערב באתי הביתה. בלילה הלכתי לישון. ותראו מה קרה לי, הוא מספר. תוכחת הענבה דרשתי לרבים כך. אבל לחברה על לב זה, להגיד שזה לב בתרי"ג המצוות, ולמנות זה בלב, לא היה דעתי. גם רבנו משה, הרמב״ם, לא חיברו ולא הזכירו בחשבון הלווין. וכשהגעתי להשלים עד כאן הלווין, על מה אדם חושב? הגעתי בלילה והשלמתי עד פרשת עקב. הלכתי לישון, מחר ממשיכים בעזרת השם לעבוד. אקרא בחלום במראית הלילה. פתאום אני שומע הכל. הנה שכחת את העיקר. יש לך ספר שלם, אבל את העיקר שכחת. הנה שכחת את העיקר. ואז פתחתי את הפסוק שאני בו, וכתוב בו, ישמר לך פן תשכח. חלום שלו היה, שכחת את העיקר. אז פתחתי וכתוב, ישמר לך פן תשכח את השם. ואני ישן עם זה. והתבוננתי עליו בבוקר, והנה יסוד גדול הוא ביראת השם. והועלתי לחברו בעזרת יהיב חוכמתה לחכימים. אחרי כן עיינתי בספר פרק כמה דסותה, פתחתי בגמרא, וראיתי כתוב שם מפורש, אזהרה לגסי הרוח מנעים. רב נחמן ברב יצחק אמר מהכה, ורם לבבך ושכחת את השם, וכתיב הישמר לך פן תשכח את השם, וכל מקום שנאמר הישמר פן ועל, אינו אלא לא תעשה. זאת אומרת, בעצם זה לא מדרש, זו גמרא מפורשת. רק אני ישנתי עם זה, ואז אני שומע קריאה גדולה, את העיקר שכחת. יכול להיות לך תורה שלמה, אבל אין לך את העיקר. ומהו העיקר? העיקר הוא שהענבה היא לאו, או הגאווה, גסות הרוח, היא לאו, שיכול להשכיח את הכל. זה מושג מעניין מאוד. אגב, המושג גסי הרוח הוא מושג חוצה גבולות. שלא נבין אותו רק לגבי קבוצות מסוימות או אנשים מסוימים, זאת תהיה טעות גדולה מאוד. ישנה משנה במסכת אבות, רבי ישמעאל ורבי יוסי אומר, הגס ליבו בהוראה. הגס ליבו בהוראה זה אדם שהוא תלמיד חכם, אבל הוא מורה במהירות. הגס ליבו בהוראה. שותה, רשע וגס רוח. הנה ההגדרה. שותה, רשע וגס רוח. למה אגב? כנראה מפני שהוא רואה את חוכמתו שלו כעיקר, ולא את מה שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא. אז אם כן, עד כאן שלוש מצוות שדיברנו. לכאורה אין קשר בין אחת לשנייה. יראת השם, ברכת המזון דיברנו מקודם, וענווה. אם תשימו לב, הסמג אמר שהענווה, איך הוא קרא לה בסוף? והתבוננתי עליו בבוקר, והנה יסוד גדול הוא ביראת השם. כלומר, הוא רואה את הענבה כלא תעשה בפני עצמו, כלומר, את גסות הרוח, כלא תעשה בפני עצמו, אבל הוא רואה את זה כיסוד גדול ביראת השם. היום ננסה להיכנס לעניין היראה. אבל אני כבר אומר, ולא ניכנס לזה עכשיו, אני אומר לרגע אחד, בוא נסתכל שנייה אחת חזרה על פסוקי הענווה, חזרה על הפסוקים האלה של הישמר לך פן תשכח. נחזור אליהם לשנייה אחת. ברכת המזון מופיעה פה סתם פתאום בפני עצמה. איפה מופיעה ברכת המזון? בוא נסתכל שנייה רגע על המכלול. כשאנחנו לומדים דברים, כבר נכנסנו לזה בשבוע שעבר ואמרנו שבתוך הלילה אנחנו רוצים להיכנס לזה, להבין את הרצף של הפרשה. אז בוא ניכנס לשנייה אחת רגע להתחלה של הפרשה, בלי להיכנס עוד לברכת המזון. ניכנס אליה בהמשך. הפרשה מתחילה בהתחלה, עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ואהבך וברכך וירבך וברך פרי בטנך, תהיה ברכה בארץ. עקב תשמעון, תזכו לברכה. מכאן ואילך מתחילים חששות. פסוק י"ז, בתחילת הפרשה. כי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל להורישם. עכשיו לא מדובר באתה תשכח, אלא ההפך, אתה תפחד. מה באה התורה ואומרת? לא תירא מהם. זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעה ולכל מצרים. זכור תזכור, וממילא מה יהיה לך כוח למה? להילחם. לעשות חיל. לא תירא מהם, תעשה חיל. אם תשימו טוב לב, אתם תראו לאורך כל הפרשה עכשיו, שיש כאן מהלך פשוט. אם תירא באמת, באמת, מפני השם, לא תירא משום דבר אחר. זה הולך כאן ברצף אחד כל הזמן. אם באמת תירא מהשם, המבחן שלך יהיה האם אתה ירא ממשהו נוסף. ואם אתה ירא ממשהו נוסף, משמע אתה לא ירא מפני השם. לא תירא מהם, זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעה, המסות הגדולות אשר ראו עיניך. כן יעשה השם אלוקיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם. תראו, יראה מול יראה. וגם את הצירעי ישלח השם אלוקיך בם, עד עבוד הנשארים והנסתרים מפניך, לא תערוץ מפניהם. למה? כי השם אלוהיך בקרבך אל מה? גדול ונורא. אם הוא נורא, זאת אומרת שאתה ירא ממי? ממנו. הוא נורא, אז אתה ירא מפניו. ואם אתה לא ירא מפניו, אתה ירא ממישהו אחר. כלומר, אם אתה ירא מפניהם, משמע, אתה לא ירא מפניו. ונשל השם אלוהיך את הגויים האל מפניך, מעט מעט, לא תוכל קלותה מהר, פן תרבה עליך חיית השדה. ונתנם השם, כלומר, זה שהוא אומר שהוא ייתן לך את הכוח, לא אומר את הקצב. זה אומר שלתהליך הוא תהליך. ונתנם השם אלוקיך לפניך, ועמה מאומה גדולה, ונתן מלכיהם בידיך, ועכשיו העזרה. ועבדת את שמה מתחת השמיים, פסילי אלוהיהם תשרפון באש, לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך, פן תבקש בו. תיזהר. כי תועבת השם אלוקיך הוא מה? פסילי אלוהיהם, הכסף, הזהב שלהם. ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמוהו. כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובתם וירשתם את הארץ. וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוקיך זה 40 שנה במדבר. למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך תשמור מצוותיו אם לא. ויענך וירעיבך ויאכיל לך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך, למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. והוא מתאר את ההיסטוריה. שמלתך לא בלתה מעליך, רגליך לא בצא כזה 40 שנה, וידעתיים לבביך כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. גם במובן של לימוד וגם במובן של איסורים. ושמרת את מצוות השם אלוקיך ללכת בדרכיו, כי השם אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותומות יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, ואכלת ושבעת ובירכת, הנה מצוות ברכת המזון, ואז תוכל לקיים את מה שכתוב, הישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך לבלתי שמור מצוותיו משפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום, פן תאכל ושבעת ולא בירכת, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, הישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, ואכלת ושבעת ולא ברכת את השם אלוקיך. ואז מה יקרה? ורם לבביך. החיבור פה הוא ברור לחלוטין, וזה לא נגמר. ורם לבביך ושכחת את מי? תראו איך זה חוזר. את השם אלוקיך, נו, שדיברנו עליו מקודם, המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים, המוליכך במדבר הגדול והנורא, המאכילך מן במדבר אשר לא ידעון אבותיך, למען ענותך ולמען עשותיך. הרי זה חזרה ממשית. כלומר, הניסיון שדיברנו עליו מקודם, אנחנו עכשיו עשינו אותו על הלחם. למה בעצם קיבלת את המן? כדי לדעת שלא על הלחם לבדו יחיה האדם, ולא על כל מוצא פי השם יחיה האדם. זה משפט שחייבים להבין אותו, אגב, הוא משפט סבוך מאוד. לא על הלחם לבדו יחיה האדם, אלא על כל מוצא פי השם יחיה האדם. ואת הידיעה הזאת למדת במדבר על ידי המן. אבל מה יהיה כשתבוא לארץ? כשתבוא לארץ, תצטרך להמשיך את הידיעה הזאת דרך הלחם שאתה אוכל. אלא מה? יש סכנה. איך רואים את המן בלחם? הלחם שאתה מוציא מהארץ הוא לא מן שיורד מן השמיים? אז יש סכנה. איך אתה תוכל לראות גם שם את הכל? ועל זה באה התשובה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. אנחנו ננסה להבין את זה עוד מעט. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אגב, לפי פשט הפסוק, על מה מברכים? על הארץ. על פי פשט הפסוק. אם אני אוכל לפי פשט הפסוק, זה לא נכון הלכתית, אבל אני אומר את זה לשנייה. לפי פשט הפסוק, אני אוכל עכשיו לחם טוב בניו יורק. לכאורה אני לא חייב. זה לא נכון. אנחנו יודעים שזה לא נכון הלכתית. לכן ברור שאנחנו צריכים להבין את הארץ שמדובר עליה פה, לא רק במובן של הארץ, אלא גם במובן הפרטי של המהלך שמתרחש מרגע שיצאנו מדור המדבר, לדור ההתמודדות עם המציאות, של הארציות. כשאנחנו נפגשים עם הארציות, צריך להמשיך להבין שלא על הלחם לבדו יחיה האדם, אלא על כל מוצא פי השם יחיה האדם. אלא שבמן סוג הניסיון הוא X, נדבר עליו עוד מעט. ובארץ סוג הניסיון הוא אחר. הפתרון הוא וברכת. לא הבנתי. אם צריך לברך כדי להודות לקדוש ברוך הוא, ככה תמיד אמרו לי שזו ברכה, למה לא לברך במדבר? למה לא לברך על המן? אגב, חז"ל אומרים שמשה תיקן ברכת הזן כשירד המן. זו תקנה יפה של משה. למה לא נצטווינו לברך לפני 40 שנה? אלה השאלות שנשאל כל ספר דברים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, דיברנו בשבוע שעבר. אחדות השם, מצווה חשובה. למה לא ציווינו אותה לפני 40 שנה? מה עכשיו קרה פתאום? ואהבת את השם אלוקיך, לא היה זמן בהר סיני? אלה המצוות התמידיות. יראת השם, ברכה. עצם המושג של ברכה, בפעם היחידה שיש מצוות עשה של ברכה. יש דעה בחז"ל שהפסוק כי שם השם אקרא, הבו גודל אלוקינו, פירושו ההלכתי זה לברך ברכת התורה לפני לימוד תורה. אבל אז זה חלק מעניין התורה וברכת התורה. ברכה ששייכת לארציות, בתואר לברך, מופיע בתורה רק פה. כל שאר הברכות שאנחנו יודעים, זה הדברים שאנחנו למדנו מעצמנו. סברות, מדי רבנן. הברכה היא פה. והברכה מופיעה כדרך לזכור שעל כל מוצא פי השם יחיה האדם כשתיפגש עם הארציות. עכשיו בהתחלה אתה נפגש עם איזו ארציות. השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות יוצאים בבקעה ובהר. זה לא רק בניגוד למדבר, זה גם בניגוד למה? למצרים. שם עיינות ותאומות לא יוצאים בבקעה ובהר. שם הנילוס משקה אותה. שם, נכון, שם אין למטר השמיים. שם זה לא ארץ אשר אבניה ברזל ומערריה תחצוב נחושת. בארץ הזאת לא במסכנות תאכל לחם. לא הבנתי, במדבר כן אכלתי במסכנות? כנראה כן, נצטרך להגדיר את זה. במצרים גם אכלתי טוב עקרונית. אם לא היה טוב זה לא בגלל מצרים, זה לא בגלל ה... ואכלת וסברת וברכת את השם אלוקיך, אבל מה יכול לגרום לך שלא תצליח על ידי הברכה לתקן את מה שאתה צריך? גאווה. כלומר, ברכת המזון היא בעצם הדרך להביא את, את מוצא פי השם יחיה האדם, את ההבנה שעל כל מוצא פי השם יחיה האדם, והסכנה שלא תאפשר לברכה הזאת לעשות את פעולתה, זה הגאווה. זאת גסות הרוח, זה רם לבביך. אם רם לבביך, אז תיכנס לסכנה שהכל נשכח. זה המהלך שצריך לראות אותו פה עוד לפני שנכנסים. לאן זה יוכל להוביל אחר כך? זה יוכל להוביל לסכנה יותר גדולה, שתגיע מזה, מעקבות השכחה, והיה אם שכוח תשכח את השם אלוקיך, והלכת אחרי אלוהים אחרים. ועבדתם, תראו שזה רצף אחד, תראו, ספר דברים נראה לנו המון 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 נושאים, זה דבר אחד. והיה אם שכוח תשכח את השם אלוקיך, נו, והלכת אחרי אלוהים אחרים ועבדתם, יוטט כף, רק שני הפסוקים האלה ובזה אנחנו עומדים. והשתחווית להם, העידותי בכם היום כי עבוד תובדון. כגויים אשר השם מעביד מפניכם כן תובדון, וסיכום, נו, עקב לא תשמעון בקול השם אלוקיכם. איך התחילה הפרשה? והיה עקב תשמעון בקול, והסיום, אם חס וחלילה זה לא יקרה, אבות תובדון עקב לא תשמעון. אז יש פה מהלך אחד שצריך לעבור אותו. המהלך מתחיל בתחילת פרשת עקב. השם ישמור לך את הברית והחסד, האבך, ואיזו מילה מופיעה, והאבך, וברכך, מה אתה תצטרך לעשות? לברך אותו. הברכה אותו לא הייתה עד היום, לברך את השם זה תלוי בארץ. כולנו יודעים שלא אמרנו עכשיו משפט הלכתי נכון. אבל לברך את השם זה לא רק תלוי בארץ, ברעיון שראיתי בפסוקים. זה מה שכתוב בפסוק. אילו היינו קוראים את הפסוק רק כפשוטו, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה. לא כתוב הזן את העולם כולו. לא כתוב, עד כדי שחזל אמרו באמת הזן לא קשור לזה. לא כתוב פה על משהו אחר, כתוב פה על הארץ הטובה אשר נתן לך. ומרכזה של ברכת המזון, הוא נודה לך על ארץ חמדה טובה ורחבה. ואחרי זה על ירושלים. אבל בתוך זה, זה לא רק על ארץ חמדה טובה ורחבה, חז"ל אומרים, וזאת ההלכה, איך אנחנו מברכים בברכה על הארץ? על ארץ חמדה טובה ורחבה, שרצית והנחלת לאבותינו, נו, ומה עוד יש שם? בריתך ותורתך. ברית ותורה, יש נוסחאות. אין שום הבדל בתוכן. כל שלא אמר ארץ, ברית ותורה בברכת המזון, לא יצא ידי חובתו. ארץ, ברית ותורה. מאיפה הם הגיעו לזה? אתם לא רואים את זה בפסוקים? השם אלוקיך שמר לך את הברית ואת החסד. הוא ברכך, ואתה צריך לברך אותו על הארץ הטובה. כדי שמה? כדי שלא תשכח. ורם לבביך חלילה ושכחת. כל הברכה היא לזכור את הברית, את התורה ואת הארץ. זה כתוב פה. ולכן מי שלא אמר ברית, ארץ ותורה, לא יצא ידי חובתו. הוא בכלל לא עסק בברכת המזון. עכשיו צריך להבין את זה לעומק, ברכת המזון היא לא כמו ברכה אחרת. כשאני מברך שהכל נהיה בדברו, אני מברך על התודה, על ההנאה הזאת. אז על מה אני מברך? הפוך, שם אני מברך ברכה ריאלית. אני מברך על הסוכריה, אני מברך על העוגה, אני מברך על מצווה, אני מברך על בגד חדש, אני מברך שהחיינו. בברכת המזון אני מודה על התורה. מה זה קשור לברכת המזון? אני מזכיר את הברית, ואני מזכיר את הארץ. עכשיו, יהודי אוכל בארץ ישראל. מה זה קשור עכשיו לברית ולתורה? יהודי אוכל לא בארץ ישראל. אבל זה לא מפני שחז"ל למדו כך, אלא זה הפסוק. כלומר, זאת הפרשה, ברית, ארץ ותורה. ואז יש ברכת המזון. מכתחילה רציתי להתחיל את הכל בעניין היראה. ולהגיד שנכנס לברכת המזון אחר כך, ואני חושב שנעשה ככה באמת. אני רק אומר כמה מושגים בודדים על ממש התחלה של התחלה של התחלה בברכת המזון, וברם לבביך ושכחת, ובענבה שדיברנו עליה. נתחיל, נעצור, נמשיך אחר כך בעזרת השם הלאה, רק נפתח את זה. מה זו ברכה? אני רוצה להתחיל במושג שמן הסתם כולם שמעו עליו. מושג ממש לא נדיר, אומרים אותו פחות או יותר כל משפט. אתם שמעתם פעם על הקדוש ברוך הוא? קדוש ברוך הוא. חשבתם פעם איזה תרתי דסתרי זה הקדוש ברוך? דיברנו על זה בלימוד תניה בימים האחרונים. חשבתם פעם? הקדוש ברוך הוא. תחשבו על החידוש של המשפט. מה הפירוש בעברית הקדוש? המובדל. נכון? לא ניתן לתפיסה. לית מחשבה תפיסה בי כלל. הוא קדוש. נכון? כשאני אומר שהוא קדוש, אני אומר סתימה מכל סתימים. אין שום יכולת של שום נברא לתפוס שום דבר. כי כל נברא שהוא בעל גבול ותכלית, הוא בעל גבול, והוא קדוש. מה פירוש ברוך? בעברית חקלאית ברוך פירושו שאני מבריך משהו. שאני ממשיך. הברכה זה המשכה. הברכה זה לקחת משהו שיש לי בו תפיסה ולהמשיך אותו הלאה. איך הקדוש ברוך? איך ניתן בכלל להבריך קודש? מה פירוש המשפט הזה? אבל זה כל עבודת השם. כל עבודת השם בעולם זה להבין שהאין סוף ברוך הוא וברוך שמו מצטמצם ומשתלשל אלינו בכל הדרכים הגדולות והמופלאות שבעולם כדי שתהיה לו דירה בתחתוניים, כדי שאני אוכל להבריך קודש. להבריך קודש פירושו לדעת שכל מה שיש פה הוא בעצם אינסוף. אתם יודעים מה אני עושה כשאני מבריך עץ? אני לוקח גזע סרק, נכון? ענף סרק, לכאורה אין בו שורש, הוא סתם. עושה לו ברך ומכניס אותו לאדמה. הוא מכה שורשים. כלומר, אני בעצם מגלה שמה שנראה כבלתי ניתן להשרשה הוא מלא חיות. אתם יודעים מה אני עושה כשאני אומר הקודש ברוך הוא? רציתי להגיד את אותו דבר, אבל את אותו דבר למשל. כלומר, בדיוק הפוך. בעצם את אותו דבר, אבל בדיוק הפוך. למה את אותו דבר? כי אני לוקח משהו שהוא נראה שאין לו יכולת התפסה, ומוכיח שיש. למה זה חס וחלילה לא נכון? כי סתם בעיניים שלי אני לא רואה שיש בענף הזה יכולת התפסה. אבל כשאני מבריך את הענף, אני לא בורא יש מאין. אני עושה יש מיש. אני לוקח את הענף הזה, מכניס אותו פנימה, ועכשיו מתגלה הפוטנציאל שיש בו. הפוטנציאל הזה היה, רק אני מגלה אותו. כשאני אומר למישהו שאני מברך אותו, מה אני מתכוון להגיד? אני מברך אותך אדם מבקש ברכה. הוא מבקש ברכה בדרך כלל במשהו שחסר לו, לא? אז מה אני מתכוון כשאני אומר לקודש ברוך הוא שאני מברך אותו? כשאני אומר שהקודש ברוך הוא ברוך, צריך להבין את זה, זה יסוד גדול מאוד. אני אומר את המילה הבאה. אתה ריבונו של עולם, מקור כל הברכות. לא אתה ברוך כי ברכתי אותך, אלא אתה ברוך. דהיינו, מקור הברכה הוא ממך. אתם אתם מכירים את המשפט ברכו את השם? אז אם הוא מבורך, למה לברך? בוא נשקיע במישהו שצריך באמת. נשקיע משהו, פרנוסה קצת לעזור וזה. ברכו את השם המבורך, לא חבל? ברכו את השם המבורך פירושו, ברכו את השם שהוא מקור הברכות, שככל שיותר כלים פותחים את המכסה כדי שהברכה תחול, הוא יהיה מבורך יותר. מה פירוש? יתברך בהתפעל. יתברך פירושו שכמה שיותר כלים בעולם ייפתחו לקלוט את הברכה, אז הקדוש יהיה ברוך.